לילה טוב לכולם וכמעט שבת שלום. אנחנו בשעה טובה, אור לבית בשבט תשפ"א, שזה אומר שאנחנו בדיוק כ-221 שנים להשתלקותו של מורנו ורבנו רבי משולם זוסל, משולם זוסיה מאניפולי, או בשמו הקצר והמוכר יותר רבי זושה. ללא ספק רבי זושה הוא אחת מדמויות ההוד של תורת החסידות, מהסוג החד פעמי שהוא בלתי ניתן לחיקוי. ובאמת, אף על פי שהיה קצת בניו ונכדיו היו המשיכו מילאו את מקומו כאדמו"רים באניפולי, אבל אי אפשר לומר באמת, אני לא דן אותם שהם המשיכו את מקומו, כי רבי זושה היה דמות כל כך חד פעמית שהיא בלתי ניתנת לחיקוי. אי אפשר לחקות אותה או ללכת בדרכיו. זה באמת עיקר תורתו של רבי זושה בא לידי ביטוי בסיפורים אודותיו. אני קצת מזכיר את רעו וחברו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שגם הוא סוג של דמות בלתי ניתנת לחיקוי ולמשהו דמות חד פעמית, אבל סנגורן של ישראל כתב את קדושת לוי, כלומר הותיר אחריו ברכה בכתובים, ספר גדול, גדול, גדוש, קדושת לוי, בעוד שהספר מנורת זהב המיוחס לרבי זושה, זה בעצם רק ליקוטים שאנשים שמעו מפיו ומפי רבנים אחריו, שנאספו הרבה אחרי הסתלקותו. הספר הזה מנורת זהב הודפס לראשונה 102 שנים אחרי מותו של רבי זושה. אז מה אנחנו כן יודעים על רבי זושה? רבי זושה נחשב לסמל של תמימות, ענווה בלתי רגילה, טוב לב, צדיקות, אהבת ישראל לצד חיי עוני ודחקות בצורה בלתי רגילה. ובאחד מהגרסאות של צוואת המגן ממזריץ' הוא מורה לתלמידיו, תלמידיו הקדושים, שזה כל אחד שם זה אריות, זה לא סתם, כן? נועם אלימלך, הקדושת לוי, בעל התניא, כן? גדולי עולם. הוא מורה להם לדבוק במידת הענווה של רבי זושה דווקא. ואכן רבי זושה מבין כל התלמידים הוא זה שנקבר ליד המגן ממזריץ'. מבין כל התלמידים רק רבי זושה נקבר ליד הרב המגיד. אז למה? אדמו"ר הזקן בעל התניא התעקש שדווקא רבי זושה הוא זה שייתן את ההסכמה לספרו החשוב, התניא קדישא ליקוטי אמרים, שזה ספר היסוד של תורת החסידות. יש לנו כמה מכתבים אדמו"ר הזקן שבהם הוא מקפיד לכנות את רבי זושה בשם הגאון. באחד המכתבים הוא מדייק לקרוא לו הרב הגאון שר התורה. אנחנו יודעים שאדמו"ר הזקן היה מאוד מדייק בלשון שלו, והוא קורא לרבי זושה שר התורה. היית אומר, רבי לוי יצחק היה דיין או גדולי עולם, אדמו"ר זקן בעצמו, בשולחן ערוך הרב, היה פויסק. אבל מבין כולם רבי זושה, האיש והסיפורים כביכול, הוא שר התורה. אז באמת ששאלו אותו על זה, יש סיפור, לסיפור הזה שני גרסאות שאדמו"ר זקן סיפר. סיפור אחר, גרסה אחת שזה אדמו"ר זקן בעל התניא למד בחברות רבי אלימלך, וגרסה אחרת שזה האחים הקדושים רבי שמילקה מניקלשבורג פנחס מפרנקפורט בעל ההפלאה. בכל מקרה, או זה, ישבו למדו במזריץ' בחברותם, והם התקשו בהבנת איזשהו הלכה במשנה תורה ברמב״ם. לא הבינו מה כוונת הרמב״ם, והיה להם קושייה. בכל אופן, הם ניגשו לרב המגיד ממזריץ' שיתרץ להם את הרמב״ם המוקשה, והוא כמובן מפנה אותם לרבי זושה. הם התפללו, רבי זושה, זה שמתפלל, תהילים זוגר, כל היום תהילים, הוא זה שיתרץ לנו את הקושייה ברמב״ם. באמת, הם ניגשו לרבי זושה, שעצם את עיניה וכעבור חצי דקה מיישב להם את הרמב״ם, כפתור ופרח, דבר דבור על אופניו. לתמיעתם, אמרו לו, איך הצלחת? הוא אמר לי, פשוט מאוד, שאלתי את הרמב״ם למה הוא התכוון, ובטובו הוא ילגלות לי מה הפשט במהלכה שהוא כתב במשנה תורה. נספר עוד שניים, שלושה סיפורים אודות רבי זושה, ואחרי זה ננסה להציע איזושהי הצעה אפשרית על היסוד החשוב שעולה מכל הסיפורים הללו. ישנו סיפור שיהודי פשוט, לא עלינו, נפטר אבא שלו, הוא קבר אותו, ואחרי השיבה, בכל לילה אבא שלו נגלה עליו בחלום, ומתחנן בפניו שלא פחות ולא יותר, שילך לכנסייה ויתנצר. עד כדי כך, היהודי היה מוזר לומר, אבא, בעולם האמת, ומה שהוא בא לי בחלום זה להגיד לי, להתנצר חס וחלילה חס ושלום. קבלה בידינו שחלומות שי מדבר, הוא לא מעלים ולא מרידים, אבל בכל לילה אבא שלו בא ומבקש מהבן שלו שיתנצר. היהודי הנסער הגיע לרב זושה בישון לילה, רבי זושה הרגיע אותו ואמר לו, תשמע, תראה, כנראה הקברן הוא כנראה יהודי משומד, או שהוא בכלל לא יהודי, ולפני שהוא קבר הוא שם על הארון שתי וערב, שם צלב, תפתח את הקבר, תוציא את הצלב, ויותר אבא שלך לא יבוא אליך בחלום וינסה לשדל אותך להמיר את דתך. היהודי באמת עשה ככה, רץ לבית הקברות, פתח את הקבר וראה שאכן יש דברים בגו. צלב קטן הונח על הארון, על הגבייה של אביו, הוא כמובן הסיר אותו והשמיד אותו, אבל רוחו הייתה סוערת. מה ככה? איך זה יכול להיות? אז לא פחות ולא יותר, הוא נסע לווילנה והגיע למורנו ורבנו הגאון הקדוש, הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, וסיפר לו את כל הסיפור. אמר לו, הגר"א, מה השאלה? זה ירושלמי מפורש. רק שאני מתפלא, מאיפה לרבי זושא שהוא חוסיד, מניין לחסידים הירושלמי הזה, הם לא יודעים ללמוד. היהודי חזר לרב זושא ואמר לו מה הגר"א אמר, ואז רב זושא אמר לאותו יהודי, תגיד לגר"א שאני באמת לא מכיר את הירושלמי הזה, אבל תגיד לו שאני מכיר את זה מאיפה שהירושלמי מכיר את זה. עד כאן הסיפור הזה. את הסיפור הזה סיפר הרבי מלובביץ' באחד מתוועדויות, ולאחר מכן הוא ציין שהסיפור הזה לא היה ולא נברא, סיפור לא אמיתי. שאלו אותו, מניין לרבי שהסיפור הזה לא אמיתי? אז הוא אמר, שכל ישר, פשוט מאוד, אין כזה ירושלמי. אז זה ככה הסברה הישרה של הרבי, אבל בכל מקרה הסיפור הזה יפה מאוד. כמו שאומר רבי זושא, אני מכיר את זה מאיפה שהירושלמי מכיר את זה. סיפור נוסף שלכאורה כבר ראיתי שיש שם מפקפקים בנכונותו, אבל בשונה מסיפורים אחרים שלא ברורה המסורת שלהם, פה יש לנו עדות נדירה, איש מפי איש הנכונות הסיפור. הסיפור הזה מובא בהיכל הברכה פרשת ויתחנן. היכל הברכה זה הפירוש של התורה של האדמו"ר הקדוש מקומרנה, רבנו יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה. אני אקריא לכם את זה, כי בו הוא כותב שהוא שמע מהחמיב, מהשוור שלו, רבי אברהם מרדכי מפינצ'וב, שהיה מתלמידי החוזה מלובלין, והוא בעצמו, חמיב של האדמו"ר מקומרנה, שמע את זה מרבי זושא שמספר על עצמו. אז יש לנו פה עדות איש מפי איש עד בעל הסיפור רבי זושא. וככה כותב היכל הברכה פרשת ויתחנן, זה דף למדי עמוד ב' בהוצאה הישנה. וסיפר לי מורי וחמי הצדיק המפורסם, מורנו ורבנו באב המורדכי מפינצ'וב, ששמע מאיש אלוהים קדוש, מורנו ורבנו רבי זושא מאניפולי, שסיפר לו איך בעניותו היה שמש בעיר אוסטרה, והיה דרכו להתענות 2 או 3 ימים, ואחר כך היה הולך לבקש מאיזה בעל בית שייתן לו הלחם להשיב נפשו, ופעם אחת מאמר בליבו שזהו חיסרון אמונה, ללך ולבקש לחם, אלא יבטח באלוהיו באמונה שלמה, שלא יחסיר מזונו. פעם אחת התענה 3 ימים כדרכו, ואחר התענית לא היה מי שייתן לו מעט לחם, והתענה והלך עד שהיה קרוב למות, ולא היה מי שייתן לו שום דבר, והיה רעש גדול למעלה, ולא היה בכל המקום מי שיזדמן לפניו, זה המצווה הגדולה לקיים נפש קדוש כזה. כי לא היה אפילו אחד שיראוי לזה. אף שהיה שם אנשים קשרים הרבה, לא היו ראויים למצווה הזאת, שישלח לו השם יתברך דורון כזה, כבר בזוהר, וברא לו השם יתברך 2 דדין בפיו, אחד הוציא דבש ואחד הוציא חלב, ו3 חודשים היה רבי זושא ניזון מזה הדבש וחלב, שהיה יונק מן הדדין שבפיו. ואחר עבור 3 חודשים, בא אליו אחד, אמר לו, היי זושא, קח לך 6 גרשיש וקנה לך לחם, אזי ברגע נפסק הדבש וחלב, כך סיפר הצדיק בפיו למורי וחמי. כן, סיפור פלאי פלאים שהוא נכון, יש פה עדות איש מפי איש. סיפור נוסף שמרבים לספר אותו אודות רבי זושא, זה אודות האחים הקדושים, רבי פנחס מפרנקפורט בעל ההפלאה, רבי שמיל קמיניקלשבורג, שהתלבטו, הם היו גם בווילנה, ואחרי ששהו בווילנה אצל הגאון, שמעו שיש במזריץ' רב, הגיעו למזריץ' ושאלו אותו כל מיני קושיות, ואחרי זה החליטו להידבק בו, אבל שאלו אותו איך יכול להיות שאדם יכול להגיע לרמה, דרגה רוחנית כזו גבוהה, שהוא מיישם את דברי הגמרא בברכות, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. המגיד ממזריץ' שוב פעם לא נותן להם תשובה, אלא מפנה אותם לביתו של רבי זושא. הם נוסעים לאניפולי, ככה על הבית, בשיפולי הכפר, בית עלוב, מת ליפול, הכל בוץ. כל הילדים מצורעים, מפצעים, בגדים קורים, רבי זושא יושב על האדמה, בקושי מה לאכול, בקושי בגדים, מנסה להתחמם עם העץ שלא נשאר לו כמעט במדורה, בתנור, ושואלים אותו, האחים הקדושים, תגיד רבי זושא, המגיד שלח אותנו ללמוד ממך איך אפשר לקיים חייב אדם לברך על הרעה כשם, לברך על הרעה כשם מברך על הטובה. הוא אומר לו, מוזר למה הוא שלח אתכם אליי? הרי מעולם לא הרגשתי רע, מעולם הקדוש ברוך הוא לא עשה עם משום דבר רע. וככה הם קיבלו את התשובה. ונראה שבאמת מה החוץ שמחבר את כל הסיפורים, מה היסוד שנמצא בבסיס כל הסיפורים הללו. דומני שהפשטות והתמימות של רבי זושה מאפשרת לו לחוש את המעבר, את האלוקות שלא נוכחת אצלנו, אבל בצורה הכי מוחשית שיש. כלומר, מבחינת רבי זושה, הוא לגמרי נמצא כאן, אבל מבחינתו התפיסת האלוקות כמשהו טרנסדנטלי, היא משהו מאוד מוחשי, מאוד אימננטי מבחינתו. אין אוכל? מה? השם יכול הכל, בקטנה. רע לי? תשאלו, מישהו שרע לי, לי לא רע. מה זה לי לא רע? מה, אנחנו לא יודעים שקורה לו עכשיו ככה? אז לא, פשוט מאוד. כי נכון שלא קל, אבל זה רצון השם. מה שיש לי עכשיו זה מה שהשם רוצה. ואם זהו רצונו של השם, אז זהו רצוני. כמו בסיפור שהאחים הקדושים, רבי זושה מהניפולי, רבי מלך מליז'נסק, אחיו, עוד לפני שהתקרבו לחסידות, הם היו בגלות, היו עושים מסעות, ככה לחפש אותם, סיגופים. במסגרת הגלות הם הגיעו למזריץ' וככה דבקו ברב המגיד, ולאחר מכן המשיכו בגלות עוד תקופה מסוימת. אחד הפעמים חשדו מהם שהם אנשים זרים ולא רצויים, ושמו אותם בתא המעצר. הם לא הצטערו להיות בתא המעצר, כמו שרבי אלימלך התחיל לבכות, שאין ביכולתו להתפלל תפילת ערבית, מאחר ובתא הקטן שבו הם היו, 2 מטר על 2 מטר, באמצע מונח דלי, ביו שופכים ממלא צואה, כן, לא עלינו, מסריח. והלכה פסוקה בידינו שלא ניתן להתפלל ליד ריח נוראי של צואה. ורבי אלימלך הצטער שהוא לא יכול להתפלל ערבית. אמר לו רבי זושה בתוכך, מה אתה בוכה? הרי זהו רצונו של השם, שנקיים את ההלכה שלא להתפלל ליד מקום עם ריח של צואה. ואם כך, עלינו לשמוח שאנחנו זוכים לקיים את קיום רצונו יתברך. והם התחילו לרקוד מסביב לדלי, זה רצון השם, זה רצון השם, בדבקות, זה רצון השם. השומר הגוי ראה שהם כל כך שמחים מהדלי הזה של הצואה, שהם כל כך מבסוטים, הוא אמר, אין בעיה, ככה, בסדר גמור. נכנס פנימה, לקח את הצואה, את הדלי, אמר, אין בעיה, עכשיו תסתדרו בלי זה. ואז הם חייכו, והבינו שרצון השם, אחרי שהם התבטלו לרצונו, אז יאללה, כדי שיעשה רצונך כרצונו, ואפשר להם להתפלל תפילת ערבית. מי שהקדוש ברוך הוא נוכח אצלו כל כך, אז באמת, גם אם הוא לא מכיר את הירושלמי הזה, הוא יודע את זה מהיכן שהירושלמי יודע את זה. לגביו הסברה של השכל האנושי, השכל האנושי לא חוצץ ביחס להבנת הרמב״ם. הוא פשוט שואל את הרמב״ם. וגם אין אוכל, אז הקדוש ברוך הוא יברא לו קולר פרטי של דבש וחלב תחת לשונך, כפשו אותו. וכמובן, נשאלת השאלה לסיום, אז איך אנחנו זוכים לאחוז בשיפולי דרגתו העליונה? אני חושב שהפעם הראשונה שאני שמעתי על רבי זושה, הייתי ילד קטן בגן או כיתה א' ב', מסבא שלי, זכרונו לברכה, סבא יעקב. אחד הפעמים חזרתי, הייתי ילד בכיתה א', בקיבוץ צנצורים, וחזרתי מבית הספר ביום שישי בצהריים, וסבא בא אלינו לשבת לקיבוץ. ותוך כדי השבת, בספה, ישבנו על הספה ביחד, והוא שאל אותי, מה למדתי בבית ספר? ואמרתי לו שאני כבר יודע את כל האותיות, ואפילו חלק מהניקוד. אמרתי לו שאני יודע קמץ ופתח, ושאני יודע אפילו סגול. אמרתי, אתה יודע גם קמץ וגם סגול? בסדר, אז בוא אני אבדוק אותך איך אתה קורא. הוא ביקש שאני אביא לו סידור, הבאתי לו סידור, עינת ישראל, נוסח אשכנז, ופתח לי בתפילת שחרית, בהתחלה של פסוקי דזמרה, שם אומרים, אחרי מזמור שמונה מלכת בית דוד, כן, יש שם אומרים, השם מלך, השם מלך וכולי. הוא ביקש שאני אקרא, וקראתי השם מלך, שם המלך זה עם סגול סגול, מילה הבאה מה כתוב, השם מלך, קמץ קמץ, יפה מאוד, אתה רואה, ההבדל בין סגול סגול לקמץ קמץ, זה עם השם מלך או השם מלך, ואחרי זה הוא קרא בעצמו, כי אני עוד לא ידעתי את חיריק וחולם חסר, השם ימלוך לעולם ועד. ואז סבא שלי שאל אותי, הרי יש פה השם מלך זה הווה, השם מלך זה עבר, השם ימלוך זה עתיד, אז למה אנחנו לא אומרים, עבר, הווה, עתיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. למה אומרים קודם כל הווה, השם מלך, אחרי זה השם מלך, ואחרי זה עתיד, השם ימלוך? ולא ידעתי את התשובה. הסבא שלי הסביר לי, שאתה לא יכול בתחילת תפילה להכריז בקול רם, מוריי ורבותיי, השם מלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה פסה, זה כבר לא ריבלתי, זה בעבר. קודם כל, יהודי צריך להכריז, קודם כל, השם מלך, כאן ועכשיו בהווה. ורק אחר כך, גם בעבר, השם מלך, וגם בעתיד, בזאת השם ימלוך לעולם ועד. וזה העיקר שאפשר ללמוד מרבי זושה. העיקר זה לחיות את הבחינה של השם מלך. את הבחינה של הכאן ועכשיו, השם מלך. זה רצון השם, ועליי להמניח אותו עליי למלך, היכן שהוא שם אותי בסיטואציה הנוכחית שהוא ברא עבורי. ולאור זאת נוכל להבין את אמרתו המפורסמת של רבי זושה, שהוא אמר, אם ישאלו אותי בשמיים אחרי 120, למה לא הייתי רבי אלימלך, כן, אחיו הגדול, אדע מה להשיב, אמר רבי זושה. אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זושה, יסתתמו טענותיי. אז מה המוסר השכל, מה אנשים חושבים? טוב, אנחנו צריכים להיות רבי זושה. לא. כמו שלא מצפים מאיתנו להיות רבי אלימלך, גם לא מצפים מאיתנו להיות רבי זושה. מה שכן מצפים מאיתנו זה להיות אנחנו. השם מלך. ועלינו ללמוד מרבי זושה להיות אנחנו, ולהתבטא לרצון השם בכל מקום ובכל זמן. ואם ננסה, לא תמיד נצליח, אבל אם ננסה, נשתדל, ולפחות נתמיד בניסיונות או בתפילות לכך, אז אין לי ספק שזכותו של רבי זושה תגן עלינו ותעזור לנו לראות את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל, איך הוא מוליך אותנו בדרך הטובה, ושלא נחוש ברע, אלא נודה לו במאוד מאוד בעזרת השם, ושאחרי 120 ישאלו אותנו למה לא היינו רבי זושה, נדע להגיד כי לא היינו צריכים להיות רבי זושה. אבל אם ישאלו אותנו למה לא היית אתה, אז בעזרת השם שלא ישאלו אותנו, נוכל להגיד לא, הייתי אני, זה רצון השם והתבטלתי בפניו, שנזכה ושנחיה, וזכותו הגדולה של רבי משולם זושה מהניפולי תגן בעדינו ובעד כל עם ישראל, שבת שלום לכולנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.